פודקאסט הכדור הכתום. אני סגיר רפאל, ונמצאת איתי היום ציפי שמילוביץ. ציפי, מה שלומך?
בסדר, כמו כולם אני מניחה. מה שלומך?
כן. אז כמו ששמתם לבין פתיח, קשה להגיד שאנחנו שמחים היום. כמו כולם, היינו מופתעים, עמומים ומפוחדים. אני בשבועיים הראשונים הייתי מאוד משותק, שבועיים אחרי השביעי לאוקטובר כמובן, הייתי משותק ולא באמת ידעתי מה לעשות עם עצמי, ואני חושב שהדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות כרגע זה לנסות לייצר תוכן, לנסות לייצר אסקפיזם, בתקווה שיש מי ששומע אותו וזה עושה לו קצת טוב. ולהתנדב איפה שאפשר. זה פחות או יותר מה שאני עושה, והיום באנו לדבר על השבוע הראשון ב-NBA. דיברנו על זה שאנחנו נעשה טייקים מוגזמים אחרי שבוע ראשון, אבל מן הסתם קרה הלילה משהו. רגע לפני, מה רגע השבוע שלך ציפי?
רגע השבוע שלי, כוונתי לדבר על הסל המטורף הזה של לוקה דונצ'יץ', אבל האמת היא שרגע השבוע שלי הוא פתיחת העונה, כי אני לא מצליחה להתנתק לגמרי ממה שקורה, וגיליתי כמה ה-NBA הוא safe haven, המקום שאפשר לברוח אליו, מקום שאתה יושב ורואה משחקים, ולכמה דקות באמת שוכח מהכל, ושל הליגה הזו יש כזה קסם, שהוא עובד אפילו בחושך הנוכחי. יש את הסל המטורף של לוקה, שאני חושבת פשוט הוא חלק מההצהרה שלו. אני חושב שהוא פשוט סימן לעצמו, אני רוצה להיות MVP השנה, זה המינימום שאני רוצה, ואני חושבת שהוא גם אומר שדלס יהיו יותר טובים מהתחזיות. יש שם קבוצה טובה, אני חושבת שהם יהיו טובים, אני חושבת שהם יהיו בפלייאוף. כמה רחוק הם יכולים ללכת אני לא יודעת, אבל כשיש לך מישהו כמו לוקה ויש הרבה שחקנים טובים סביבו, אז אני מניחה שזו, אם יש הצהרות אחרי ארבעה משחקים, אז זו אחת ההצהרות שקיבלנו השבוע.
לא יודע, אני מרגיש שדנבר עשו הצהרה מאוד מאוד שקטה בתחושה שלי. הם שחקים בהילוך שני, הכל על אוטומט, והם כל כך מרשימים,
הם מדהימים. זה כאילו העונה שעברה לא נגמרה בכלל, זאת אומרת, הם פשוט גלשו פנימה לעונה הזו ב-50% מאמץ. אתה רואה שהם משחקים בהילוך שני, שלישי, מקסימום. אתה מסתכל על יוקיץ' והוא משקיע 60% אנרגיה, ועדיין הם נראים, הם מכונה, הם כל כך מרשימים, פשוט תענוג לראות אותם. זה רק מחזק, זה כן מחזק כל מיני הערכות שלפני תחילת העונה. מי שירצה לזכות באליפות, צריך לעבור דרך דנבר. כל עוד יוקיץ' ככה, אי אפשר לעצור אותם, כי הוא, כל מה שהוא צריך זה שחקנים טובים סביבו, שיוכלו לשים את הכדור בסל. וכל עוד הוא ככה, הוא פשוט רמה אחרת.
ללא ספק. רגע השבוע שלי, אז גולדן סטייט נתקעו קצת לבעיות מול יוסטון, אז סטף קרי הגיע, comes to the rescue, קולע 4 שלשות שברביעית הוא פשוט מבשל את דילון ברוקס, כמו שמגיע לדילון ברוקס, כי
זה הייתה ענה גדולה.
אף אחד לא אוהב את דילון ברוקס. טוב, אז היום בבוקר סוף סוף נגמרה, תמה לה סאגת הרדן, לשמחת כולם, כי באמת זה נגרר בצורה מטופשת. הרדן עובר, אפילו אין לנו את כל הפרטים של הטרייד, אבל אני כן אגיד מה שידוע. אז הרדן עובר לקליפרס ביחד עם פי-ג'יי טאקר ו פיליפ, איך קוראים לו? אני אפילו לא יודע מי זה השחקן הזה, תכף נמצא אותו. קליפרס שולחים בחזרה את מרקוס מוריס, רוברט קובינגטון, ניקולס בטום וקיי-ג'יי מרטין. הם שולחים בחירת סיבוב ראשון ב-2026 של אוקלהומה סיטי, מוגנת, שהם קיבלו אחרי שהם נתנו ל-OKC פיק סוואפס ב-2027. הם שולחים בחירת סיבוב ראשון לא מוגנת ב-2028, ועוד פיק סוואפ נוסף, ושתי בחירות סיבוב שני. זה כרגע הפרטים ששחררו. אני מנסה לאתר את השם של השחקן השלישי. פיליפ פטרוסוב. טוב, ליתר דיוק. בואי נדייק. מה זה אומר על פילדלפיה?
מה זה אומר על פילדלפיה? הכנתי מה זה אומר על הקליפרס.
תכף נגיע אליהם, נראה לי זה קצת יותר מסובך.
כן, מה זה אומר על פילדלפיה? אני חושבת שהם קצת מתחילים את הפרוסס מחדש. ההתעקשות שלהם על בחירות סיבוב ראשון, אני חושבת שהם קצת הרימו ידיים מהכדר הנוכחי. מצד שני, יכול להיות שהם הגיעו למסקנה שמקסי מספיק טוב, הם לא צריכים את הרדן, הוא ייכנס לנעליים שלו, הוא יעשה את הנקודות האלה, הוא יסתדר יותר טוב עם אמביד, והם השיגו, היה להם ברור שהרדן לא רוצה להישאר, ועדיף שהוא לא יישאר, כי האיש הזה הוא פשוט כל מקום שהוא מגיע, הוא מגיע עם להביור, נכנס לחדר ההלבשה, ומצית הכל, והוא עשה את זה, קבוצה, הוא עובר עכשיו לקבוצה הרביעית שלו בארבע שנים, הם היו צריכים להיפטר ממנו, והם נפטרו. אני לא יודעת מה זה אומר אבל לגבי העתיד, אני לא יודעת כמה סבלנות יש להם ביד, אני לא יודעת כמה שנים הוא יהיה מוכן להמשיך לחכות עם קבוצה שהיא פשוט לא מספיק טובה כדי לזכות איתה באליפות. אז קצת טריקי הטרייד הזה, אבל אני חושב שפשוט לא הייתה להם ברירה, לא יכול להישאר ככה, זה היה לימבו בלתי נסבל.
תשמעי, אני חושב שהם ביד איבד את את התירוץ הכי טוב שלו.
גם נכון.
זאת אומרת, תמיד היה שחקן אחר להאשים, אתה כוכב, אתה אמור לסחוב את הקבוצה, היה לו את בן סימונס, אחרי זה ג'יימס ארדן, דוק ריברס, עכשיו זה הוא. מצד שני, כמו שטייריס מקסי נראה השבוע, אז זאת אומרת, הוא לא לבד. גם טובאי הסריס פתאום משחק כדורסל הרבה יותר טוב ממה ששחק בשנים האחרונות, אם אני לא טועה בשנת חוזה, אז זה גם מסביר הרבה. אני לא בטוח ש... זאת אומרת, הסיקסרס מן הסתם איבדו ערך. קצת היה מוזר לי שהם העבירו את פי-ג'יי טאקר. קצת היה מוזר לי שהם ויתרו עליו, אבל... והם לא קיבלו אף שחקן בקצוות. זאת אומרת, בטום, רוברט קובינגטון, יקבלו דקות, אני מניח, יהיו חלק מהרוטציה, אבל אני לא יודע כמה הם יכולים לעזור בגילם. קיי-ג'יי מרטין אולי עוד צעיר מדי, אבל אז הם לא קיבלו עזרה מיידית, אבל אני כן חושב שהטרייד הזה נעשה במחשבה על זה שמקסי שם, ולתת לו את המפתחות.
כן, כמו שראיתי, הם הגיעו למסקנה שהוא יתרום, הוא יכול לתרום לפחות כמו הרדן, מינוס כל הבגאז' והרעל והדרמה.
מינוס עיבודי הכדורים והאחוזים הנוראים.
וגם מישהו שגם ייתן קצת לפחות מאמץ בהגנה, שהרדן אפילו לא טרח לעשות פוזה של מישהו ששומר. הם היו צריכים להיפטר מהרדן, זה בטוח, ואני מניחה שהם השיגו את העסקה הכי טובה שהם יכולו להשיג, כי מה שפן מעניין בדבר הזה, הוא שלא היו הרבה קופצים. זאת אומרת, אתה מחזיק מישהו כמו הרדן, ומסתבר שרוב הקבוצות בליגה, סוף סוף נפל להם הסימון. האיש לא שווה את כאבי הראש, הוא לא שווה את המחיר, הוא פשוט לא שווה את זה. אז זה לא שהיו כל כך בקופצים, הוא רצח לקליפרס, ובסוף אני חושבת שפילדלפיה הוציאו את הכי טוב שהם יכלו. מה שאותי מפתיע זה שעוד קבוצה החליטה להאמר על ג'יימס ארדן. זה מה שבאמת מפתיע בכל הדיל הזה.
תמיד יש עוד קבוצה שרוצה את הרדן, תמיד יש עוד קבוצה שרוצה את קיירי, תמיד יש עוד קבוצה שרוצה את השחקנים האלה. בכל זאת זה כישרון וכישרון בליגה.
אבל פחות ופחות, כי גם על קיירי לא היו הרבה קופצים בקיץ. אתה חושב שהאנשים האלה, קבוצות יעמדו בתור, אבל לא, קבוצות עמדו בתור בשביל לילארד. אבל הם לא עמדו בתור בשביל הרדן.
תשמעי, אני חושב שכל עוד אמביד בריא, פילדלפיה לא היו יותר גרועים משנה שעברה. אני חושב שניק נרס הוא כרגע אקס פקטור שאף אחד לא יודע להעריך מה הוא יוסיף להם. דוק ריברס, עם כל הכבוד לוותק שלו, הוא לא המאמן של הדור החדש, הוא יותר המאמן של תנו לשחקנים לשחק ותנו לכוכבים להוביל.
כן.
וניק נרס הוא לא המאמן הזה. ניק נרס יביא סכמות, יגיד להם מה לעשות, יצעק עליהם קצת כשצריך. זאת אומרת, אני חושב שזה איזשהו סוג של אקס פקטור שקשה להעריך אותו, ובעיניי פילדלפיה לא היו יותר גרועים משנה שעברה. אני חושב שהפער בינם ובין בוסטון ומילווקי היה גדול עם ארדן, נשאר גדול בלעדיו, הוא לא התרחב, ומה שנקרא, זה המשוכה שאם הם רוצים להתקדם חייבים לעבור, ואני לא בטוח שיש להם את הכלים, כן. עם או בלי ארדן.
נכון. ולכן לפחות הם ניקו את ניקו את התרעלה הזאת.
טוב, שאלה שעלתה אצלנו זה תוך כמה זמן אמביד מבקש טרייד?
אז אי אפשר לדעת, אני לא יודעת עד כמה הוא היה מעורב במה שהם עשו עכשיו עם ארדן. זו שאלה טובה. העניין עם אמביד, וזו הבעיה שיש לי איתו כל השנים, זה שאני לא חושבת שהוא בנוי ממש להוביל קבוצה לאליפות. זאת אומרת, כישרון בצד, אני חושב שבאופיו הוא לא בנוי לזה. ההתנהלות שלו בשנה שעברה, או איזשהו בצורה שבה הוא קידש את ה-MVP מעל הכל, זה היה מאוד מאכזב. אני פשוט לא חושבת שהוא מסוג השחקנים שיסחבו על הגב קבוצה לתואר. הוא אולי לא מסכים עם זה שהוא צריך מישהו כוכב כמוהו לידו, אבל הוא צריך. שחקנים טובים ממנו נזקקו למספרי 2 ו-3 טובים מאוד. יגיע הרגע שבו אי אפשר יהיה, ואמרת את זה מקודם, נגמרו התירוצים. יגיע הרגע שבו כבר אי אפשר יהיה להאשים את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ויהיה צורך להתחיל להסתכל על ג'ואל אמביד ולהגיד, אוקיי, כישרון עצום, אבל אולי הוא פשוט לא הוא לא החומר להוביל קבוצה לאליפות. ואז יקרה מה שקורה עם כוכבים כאלה, והאגו שלהם הוא פשוט יבקש טרייד, כי אני לא אשם, קבוצה לא טובה. תעבירו אותי למקום שבו אני יכול להיות קונטנדר.
טוב.
אם העונה הזאת תסתיים בכישלון, וכמו שאמרנו, הם הרבה פחות טובים גם ממילווקי וגם מבוסטון, אז יכול להיות שיהיו קצת מהפכות בקיץ.
מהפכות זה טוב, אני אוהב מהפכות.
אני יודעת, כן, אתה אנרכיסט גדול.
אז בואי נעבור לצד ששמח עכשיו, אני מנחה שיפקה מתישהו אחר כך.
לא יום.
איך זה אמור לראות בקליפרס?
אין לי שום... ההסבר היחידי שאני יכולה למצוא זה שבלמר קם בבוקר ואמר פאק איט, נמאס לי. אני מביא את זה, עכשיו יהיו לי 4 הול אוף פיימר עתידיים שישברו את הראש. אם הם לא מצליחים השנה, ממלא כל 4 האלה הם חופשיים בקיץ, ואז אני מפרק הכל ונתחיל מאפס. אני חושב שפשוט נמאס לו, הוא לוקח את הכיור וזורק אותו על הקיר. זה לא יעבוד. זה לא יעבוד כי אי אפשר. כדור אחרון של המשחק, למי הולך? הרדן? באמת? בקבוצה של קוואי?
כדור ראשון, כדור אמצעי.
בקבוצה של קוואי? מי מחזיק את הכדור? מי מוביל את ההתקפה? הרי פול ג'ורג' בעצם עושה את זה. על מי הרדן ישמור? מי בדיוק... זה פשוט, מה קורה עם רסל ווסטברוק? עשיתם אותו, הפכתם אותו למין רול פלייר, מנהיג אמוציונלי, מה הוא יעשה עכשיו?
תשמעי, אני יכול להגיד לך שממה שראיתי בתחילה, במשחקים הראשונים, אז האנרגיה של הקליפרס הייתה טובה מאוד. זה אמנם היה פורטלנד, אבל את רואה שהם משחקים באנרגיות הנכונות. ווסטברוק מגביל את עצמו, הוא מגביל את עצמו לדברים שהוא טוב בהם. פול ג'ורג' נראה נהדר. קוואי ככה ככה, אבל בסדר, זה עדיף שהוא שיהיה ככה ככה ובריא מאשר שיהיה להם אחרי שלושה משחקים, סליחה. אני חושב שלצרף עוד אגו ועוד שחקן ש... זאת אומרת, אני מסתכל על על האוסף הזה, זאת אומרת, קוואי יכל ליהנות במערכת של הספרס ולפרוח, והוא בחר איכשהו, הוא רצה לנהל את העניינים, ואז הוא עשה את המהלך בקליפרס, שהוא בנת בעצם את הקליפרס איתו ועם פול ג'ורג', והארדן שתמיד רוצה להיות במרכז. אני חושב שבסופו של דבר הם מסוגלים to coexist, אבל
בתקופה מסוימת. גם המשחקים הראשונים של הארדן בנץ, במעט שהוא שיחק זה נראה פתאום טוב, וואו, ודורנט וקיירי, איך אפשר לעצור את זה בכלל? וגם היו לו, הייתה לו מין תור זהב קצרצר בפילדלפיה. זה יכול לעבוד כפה מסוימת, אבל בסוף אנשים הם מה שהם. ויגיע הרגע שבו הארדן יהיה הארדן. הוא יחזיק את הכדור 20 שניות, הכל יהיה תלוי בו, הוא ייקח את הזרקות האחרונות. אני לא רואה איך הדבר הזה יכול לעבוד. אני באמת פשוט לא רואה איך הדבר הזה יכול לעבוד. ווסטברוק יורד לספסל עכשיו, ארדן מוביל את הכדור בכל התקפה, זה הרי התפקיד של פול ג'ורג'. קוואי יוותר הזריקות, זה, אני באמת לא רואה איך הדבר הזה עובד, אבל אני חושבת שפשוט הוחלטה שם החלטה לגמרי מלמעלה, מבלמר, שאני מחכה כבר כמה שנים, הוא באמת מבחינתו, זה ממש עצוב, כי הוא בא ולקח את הקליפרס, והוא אמור היה, לא כללה, אבל הוא אמור היה להפוך את כל המטליות, לשנות הכל. והוא עשה באמת את כל מה שאפשר, הוא הביא כוכבים גדולים, והוא בנה ארגון מצוין, זה מועדון מנוהל נהדר, מאמן טוב, כאילו הכל יש שם, וקוואי נפצע כל שנה, ופול ג'ורג' נפצע כל שנה, ושום דבר לא עובד. והוא הגיע לרגע הזה, ואני חושב שנשרף לו איזה פיוס בראש, כי די, נמאס. הנה, ארבעה הולופיימרים, או שתביאו לי אליפות, או שממילא כולכם בקיץ הולכים לכל מקום, אז יאללה. לא יהיה משעמם לרגע שם, אבל אני לא יודעת מי האדם שחושב, עדיין חושב, שקבוצה עם ג'יימס הארדן יכולה להגיע לאן שהוא.
כנראה שסטיב בלמר. מה שמפתיע אותי זה שג'רי ווסט אמור עוד להיות שם, לא, הוא עדיין יהיה שם.
כן, אבל הוא עובד אצל בלמר גם כן.
טוב, חמישייה משוערת?
בקליפרס? הרביעייה הזו, ואני לא יודעת מי החמישי. זובק, לא יודעת, כן?
נראה לי שזובק.
זובק, אני יודע, הרביעייה הזאת, מי ארבע פה?
לא, אני לא חושב שווסטברוק...
לא, ווסטברוק לא יעלה, ווסטברוק לא יכול לעלות.
אני חושב שהארדן יפתח עם טריימן אולי?
כן.
כבר לא יודע מי נשאר שם.
כן. ואז קוואי ופול ג'ורג' וזוב. אבל גם כן, כאילו, אתה עכשיו מוריד את ווסטברוק לספסל. הוא יהיה ילד טוב זמן מסוים, אבל זה יאכל אותו. לא יודעת.
שאלה מציינת. נראה לי שטרמן, כשגם פי-ג'י טאקר דרך אגב במיקס, צריך שם שחקן שיעבוד ולא
פי-ג'י, נמצא את הכדור. פי-ג'י טאקר זה טוב. פי-ג'י טאקר זה משהו טוב שבא להם עם בטריד הזה.
מפתיע אותי שפילדלפיה העבירו אותו. או שזה כאילו, הוא אמר שאני הולך עם ארדן לאן שהוא הולך ותעזבו אותי.
אולי. ואולי... תראה, פי-ג'י הוא מוגבל בסופו של דבר. אני...
נכון, אבל הוא שחקן שבמערכת...
הוא הביא אליפות לפול חולון, אבל הוא יכול לתת לך דברים ממש 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 מסוימים, והם כנראה הגיעו למסקנה שהם לא צריכים את הדברים
האלה. הוא לקח אליפות גם עם מילווקי.
כן, במילווקי הוא ממש היה פקטור, כן? נכון. אני חושב שהם הגיעו למסקנה שהם לא צריכים אולי את מה שפיטי יכול לתת.
אבל זה מה שמפתיע אותי, כי במערכת של דריל מורי, הוא אמור להיות שחקן מאוד מאוד מוערך, כאילו הוא לא קופץ מדפי הסטטיסטיקה, אבל הערך שלו הוא מאוד גבוה במשוואות המתמטיות של מורי.
כן.
טוב.
תמיד יש דברים שאנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים.
כן, הולך להיות מעניין, ומהדיכאון הזה ושאר הדיכאונות שיש לנו בחיים. בואי נעבור קצת לחלק היותר מעניין של הפודקאסט, של מה שתכננו בעצם לעשות, שזה טייקים מוגזמים של שבוע ראשון. את רוצה להתחיל?
כן. טייקים מוגזמים לגמרי, זה מהדברים האלה שאתה יודע, זה כמו במשימה בלתי אפשרית, כאילו, הפודקאסט הזה ישמיד את עצמו בעוד 10 שניות, כדי שאף אחד לא יצחק עלינו. לא, סתם. טייק אחד שאני לא חושב שהוא מוגזם, הוא שמע מוגזם, אבל אני לא חושב שהוא מוגזם, זה שגולדן סטייט ווריורס, בלי סטף קרי, לא מגיע לפלי אוף, ואיתו היא קונטנדר. אני חושב שהפער בין הקבוצה הזו, איתו ובלעדיו, הוא אחד הגדולים שראיתי בקבוצות צמרת כבר הרבה מאוד שנים. זה ממש מזכיר לי, זה מדהים שזה ככה דואך את השושלת של הווריורס, שנוסדה, איקוולי, משחק קבוצתי, 3 אנשים מובילים, אבל לא, אם אתה מוציא אותו, הם לא קבוצת פלי אוף לדעתי. הוא כבר במשחקים הראשונים השבוע ראית, זה הוא, ואני מקווה בשבילם, שהם יוכלו במהלך העונה לתת לו קצת זמן לנוח, כדי שלא יגיע לפלי אוף ויקרה מה שקרה לו בשנה שעברה, שהוא קלה 50 נקודות במשחק מספר 7, נגד סקרמנטו, נכון? סקרמנטו? סקרמנטו זה היה?
כן.
הוא קלה 50, ואחרי זה הוא נפל מהרגליים לגמרי, הוא פשוט כבר, אפילו סטף קרי, האיש עם הכושר הגופני הכי טוב במשחק כולו. בלעדיו, הם לא נכנסים לפלי אוף במערב. ואיתו, אני מפחדת לאמר נגדו.
אני לא חושב שזה כזה מוגזם, אני כן חושב ש... יש שם המון חלודה של פתיחת עונה, זאת אומרת, אני לא יודע, קליי נראה שעדיין כועס על החוזה שלא נתנו לו, ומחתי בלי הכרה.
השאלה אם אתה בטוח שבמקרה של קליי זה חלודה, או שפשוט זה
מה
שזה מאז הפציעה, והוא פשוט, זהו.
היו לו כמה שבועות מאוד טובים שנה שעברה.
כן.
היו לו שבועות מאוד טובים שנה שעברה. כן, אבל לא יודע, משהו שם בקליעה השתבש, וזה לא משהו שאמור ללכת עם הגיל והפסיעות.
כן.
אז אני לא יודע לענות על זה. דריימונד מן הסתם שיחק רק משחק אחד, אז אנחנו עוד לא יודעים, אבל גם הוא לא קולע כבר הרבה זמן.
כן, בדיוק. בכל מקרה לא באמת פקטור שאתה אוסף נקודות על הלוח.
וקריס פול אני חושב עדיין מגשש את מקומו.
כן. קריס פול זה תוספת טובה. אם הוא הופך להיות שחקן מחליף, כדי לתת לסטף קרי הרבה יותר דקות מנוחה ממה שהוא מקבל בדרך כלל. זה הוואן ג'וב שלו, לדעתי. אחרת, הם פשוט, אין להם מה לחפש. אתה מסתכל על הווריורס היום, בלי סטף, אין להם מה לחפש. פשוט אין להם. זה מדהים, שהוא בסוף כל המעגל הזה, חזרנו לזה שזו קבוצה שתלויה לחלוטין בשחקן הזה לגמרי.
טוב, אני לא מתנגד כל כך, למרות שבטח אני מתנגד לטייקים על גולדן סטייט, אבל בסדר, אני איתך. יאללה, אני אעשה אחד. הכי נדוש, הכי צפוי. ג'ורדן פול ולצן ווושינגטון הם הקבוצה הכי גרועה בליגה.
זה תהי קל, אני לא אתווכחת בכלל, הוא ליצן, זה נורא.
הדבר הזה שהוא עשה היום בלילה לפורזינגיס, שחטף גג ממנו, בלי להתאמץ בכלל. כאילו, בסדר, ראית את קרי כל כך הרבה דברים, אתה לא סטף קרי.
הוא קיבל, הוא זה דוגמה לשחקן שאתה יודע, תנו טעונה האם של האליפות, והקלות שבה מחלקים חוזים ב-NBA, היא כל כך בולטת אצל מישהו כמו ג'ורדן פול, שקיבל חוזה, פשוט לא מגיע לו. וכי הייתה לו את העונה הזאת, או חלקים ממנה, הוא
שמי,
היה
בוא, לא בוא, רק בוא פלי אוף. נביא, היה לו פלי אוף מדהים, שהוא היה נכון? כמעט ב-50-40-90. היה לו פלי אוף באמת יוצא מן הכלל.
ועל סמך זה הוא קיבל את החוזה הזה, אבל
הוא מגיע לו. ועל סמך זה הוא קיבל את החוזה, אבל לא רק על סמך זה, כי מיאמי נתנה לטיילר הירו חוזה דומה, וגולדן סטייט לא יכולה בשלב הזה להגיד לו, אתה פחות טוב מטיילר הירו.
נכון.
כששניהם באותו סטטוס, ואחד עם אליפות ואחד בלי.
הכל נכון, אבל אתה מסתכל, אתה לוקח מבט, לוקח צעד אחורה ומסתכל על זה, הוא לא, פשוט לא, לא מגיע לו, ואני לא מאשימה אותו. זה בעיה כללית של הליגה שמחלקת חוזים.
אבל אני אגיד לך משהו אחר, אני חושב שהשטויות שהוא יעשה במהלך העונה, אגב, גרנט, את שמעת את הטייק של גרנט עליו?
לא, לא.
כי גרנט אמר שהוא הולך להיות הארדן הבא. וזה גרם לי לחשוב, אני עצרתי, אבל אחרי השבוע הראשון אני אומר, לא, זה לא יקרה. אבל השטויות של ג'ורדן פול קצת מסתירות את זה שוושינגטון ממש ממש גרועה בכדורסל.
איומה ונורא, זה לא
אנשים התמקדו בו.
כן.
הם לא שומרים, את רואה אותם יורדים מההגנה, אף אחד לא יודע לאן ללכת. זאת אומרת, המהלך הזה של פורזינגיס, זאת אומרת, כאילו, כולם מתרכזים בשטות של ג'ורדן פול שחטף גג, אבל אחרי זה במתפרצת רואים ארבעה שחקנים יורדים להגנה, ואין להם מושג לאן ללכת, אין להם מושג מה לעשות, אין להם מושג איך לשמור.
אני גם מנסה לחשוב, אני מבינה את, אני מבינה לגמרי, דני קיבל חוזה מצוין, אתה לא, secure the bag, אבל איך הוא רואה את
היינו צריכים לעשות head start, לגייס לו כסף כדי שלא יחתום שם.
בדיוק, איך הוא רואה את העתיד, אני מניחה שהוא מניח שהוא יוכל לעבור באיזשהו טרייד, והוא קיבל חוזה טוב, ואתה חותם עליו, וזה אין ויכוח בכלל, אבל מעניין אותי איך הוא רואה את העתיד, כי הדבר הזה, מקום בחמישייה זה אחלה, בקבוצה שהיא בדיחה, ולא תעשה את הפלי אוף, זה פשרה מאוד גדולה. אז הייתי, הלבב הייתי יודעת מה עובר לו עכשיו בראש.
תשמעי, אף אחד מאיתנו לא היה אומר לו לחוזה הזה.
לא, בוודאי שלא.
זאת אומרת, אנחנו מבינים למה דני חתם.
בטח, בטח, כולנו היינו חותמים. ומזל טוב, מה זה נהדר.
זה נהדר בשבילו.
איך הוא רואה את התידור המקצועי עכשיו?
נהדר בשבילו, קצת קשה לעידו גור שצריך לשדר את כל המשחקים של וושינגטון. אני אגיד לך מה, אני, זאת אומרת, היה לי קצת ויכוחים, החוזה הזה מאוד שכיר, הוא מאוד מאוד שכיר, הבעיה היא שלוושינגטון אין שום אינטרס להעביר אותו, מעבירה אותו כפילר אם את לוקחת שחקן טוב יותר, אבל אף שחקן לא רוצה לבוא לוושינגטון, ומן הסתם הם לא הולכים לחפש כוכבים בשנים הקרובות. את מעבירה אותו, את מקבלת נכס צעיר יותר, נכס טוב יותר, ואני לא בטוח שקבוצות ירצו לתת להם בחירות דראפט, או בחירות דראפט שיהיו, יקרצו להם באיזושהי דרך. כי הוא מקבל עכשיו את הבחירה 30 בדראפט 2027, על דני, אני לא הייתי לוקח את זה. דני אין את הכוח לכפות את דרכו החוצה.
לא, עדיין לא, הוא לא שם, בדיוק.
אז אני מבין שזה חוזה שכיר, אבל אין שום סיבה לסחור בו.
כן, כן. אני, מה שאני כן מקווה בשבילו זה שבגלל שזו קבוצה בטיחה, והוא בחור רציני, אני מקווה שהוא ינצל את הוואקום הזה שנוצר בשביל לשים על הלוח מספרים, כי אנחנו יודעים בדיוק איך נראית הליגה הזו. מספרים, ממוצעים טובים, זה יכול לעזור. לפחות שינצל את זה.
כן, הוא צריך לעשות את השיפט הזה ולחשוב על עצמו בשלב הזה. זה
בדיוק. בדיוק, כי לחשוב על איך אני תורם לקבוצה שהיא באמת, באמת בדיחה. תחשוב על עצמך עכשיו, כשהחוזה מובטח וכשאתה רגוע, תחשוב על, תתחיל למלא מספרים.
טוב, טייק שלך.
טייק שלי הוא שיוקיץ' וג'מאל מאורי הם קומבינציית 1-2 יותר טובה מיאניס ודמיאן לילארד. דנבר באופן כללי זה באמת משהו שאני חושב שיכתבו עליו ספרים ומחקרים על איך קבוצה כל כך טובה ידיים סוג של underrated כל הזמן, וזה נכון גם לגבי השניים האלה. ראיתי די הרבה דנבר מארבעת המשחקים הראשונים, לא יודעת איך יצא לראות הרבה דקות שלהם, והצורה שבה יוקיץ' ומאורי משחקים ביחד, זה נכון שאי אפשר לשפוט את לילארד ויאניס, הם שיחקו ביחד שלושה משחקים, זה כלום, לוקח המון זמן, ואלה ביחד המון שנים, אבל הקומבינציה הזו שלהם, ההבנה עיוורת, הצורה שבה הם מבטרים אחד לשני, זה פשוט נפלא, זה קטלני, וזה זה ה-1-2 הכי טוב שיש בליגה, והוא כל הזמן, מהרגע שלילארד עבר למירוקי, אז פה נחכה לראות את הפיק אנד רול של לילארד ויאניס, הוא יהיה הכי קטני בהיסטוריה, אי אפשר יהיה לעצור את זה, ויכול להיות שזה גם מה שיקרה עם הזמן. אבל בינתיים, מה שבאמת אי אפשר לעצור, זה את השילוב הזה של יוקיץ' ומאורי, שזה פשוט תענוג.
אני לא הולך להתווכח עם זה.
מה? יופי.
אני אקבל הרבה טוקבקים זועמים.
למה?
לא, לא, אני לא חושב ש... כי זה איזושהי מוסכמה כרגע, יוקיץ', ו... אני לא יודע להגיד, כאילו, הבן אדם הזה זה הדבר הכי רחוק מהכדורסל המלהיב שגדלנו עליו.
הדנקים, האתלטיות,
והחסימות.
הדברים האלה?
הוא הדבר שהכי יפה לראות, אבל הוא הדבר הכי רחוק ממה שהתרגלנו לראות. הוא יעשה 3 כדרורים וישים סל, כאילו, אי אפשר לעצור אותו. אי אפשר לעצור אותו, לא אנטוני דייביס, לא צ'ט הולמגרן ולא כל מי ששחק מולו.
אין, אי אפשר. לא יכול לעצור אותו, אבל העבודה שלו, כן? אבל העבודה שלו עם מאורי זה ממש, זה דברים שקצת מזכירים, כן, עם דאבל פאסים של כדורגל, זה פשוט תענוג לראות איך הם מתפקדים ביחד באופן עיוור לגמרי.
אני חושב שגם אירון גורדון אפשר להוסיף אותו, כי הוא יודע לנצל מצוין את החורים שההגנות משאירות בגלל השתיים האלה.
כן, אני פשוט עשיתי השוואה כזה אחד לאחד מול ההייפ שיהיה סביב יאניס ולילה, שהוא הייפ מוצדק.
כרגע אין שחקן שלישי במילווקי, איזה בעיה.
בדיוק.
טוב, אני לא חושב שממפיס הולכת להיות בפלייאוף.
אני נאלצת להסכים איתך למרות ששמתי אותם די גבוה.
גם אני.
כן.
אני חושב שסטיבן אדמס, זאת אומרת, אני חושב שהם ג'יים היו מסתדרים, אני חושב שסטיבן אדמס
מכה איומה, כן.
מכה קשה בשבילם. מעבר לזה שאין להם את העומק שהם צריכים בסנטר, אבל בעיקר אין מי שיחפה על ג'רן ג'קסון ג'וניור ויאפשר לו להשתולל. אם הוא עכשיו עושה את העבירות שלו וקופץ לכל חסימה, אין מי שיקח ריבאונד, הוא עושה עבירות יותר מדי. Okay. הוא חייב לשמור על עצמו, וזה שחקן אחר כשהוא חייב לשמור על עצמו.
לא, לא, אני מסכימה לגמרי. אני חושבת שהם בצרות מאוד גדולות.
ואת יודעת, עצם העובדה שעכשיו הם, זאת אומרת, שתי שחקני ההגנה האחרונים של השנה, אצלהם לא באמת עוזרת להם.
כן.
שהם מדורגים 15 בדיפנסיב רייטינג.
כן. כן. והם 0-4? הבעיה של...
זה הפסידו לוושינגטון.
אחת הבעיות שלהם זה שהם ייכנסו לדפיציט כל כך גדול, שנגיד גם כשג'י יחזור ונגיד איתו, אם הם אולי יתחילו לנצח קצת, הם יהיו... 25 משחקים זה המון. הם יהיו בדפיציט כל כך רציני, באזור שהוא מלא קבוצות טובות, ובלי סטיבן אדמס, אני לא יודעת איך הם סוגרים את הפיגור הזה.
הבעיה שלהם, אבל היא לא התקפית. כאילו, יש להם בעיות התקפיות, לא ספק, אבל הבעיה שלהם היא בעיקר הגנתית לבעיניי. אני רואה אותם, הם לא מסוגלים לשמור על כלום. וזה היה העוצמה שלהם.
כן.
וזה החיסרון של ג'ה לא אמור להפריע.
מה שכן יכול, מה שהוא כן יכול להביא חזרה זה מנטליות, אטיטיוד, קצת, פשוט אני חושב שהם קצת טיפה, אתה מסתכל עליהם עכשיו ואין להם שום דבר מהסוואגר שהיה פעם. את זה הם איבדו לגמרי, אולי גם כי הבלתי נסבל הזה ברוקס עזב, הם איבדו משהו מה...
פותר בצורה מאוד...
כן, כן, הם איבדו משהו מה...
הדבר הכי קרוב לפיתורים ב-NBA.
הם איבדו משהו מהיהירות שהייתה מעצבנת, אבל היא גם הייתה חלק מהזהות שלהם.
כן. ומלא עם יוסטון היום קבלים מזה משהו, אבל גם הם לא שם. טייק הבא שלך, ציפי.
הטייק הבא שלי הוא שאין שום דרך ללייקרס להחזיק מעמד עם ההחלטה של לברון ישחק רק 30 דקות במשחק, כי אנטוני דייביס פשוט לא מספיק טוב כדי לסחוף קבוצה. אני חושבת שצריך, מגיע הרגע שבו צריך להשלים עם זה שאנטוני דייביס הוא לא יהיה הפנטזיה שכולם חשבו שהוא יהיה, הוא פשוט לא. יש לו תקרה שהיא כנראה יותר נמוכה ממה שחשבנו. הוא יכול להוביל את הלייקרס במשחקים כמו הלילה, נגד מי משחקו הלילה? ניצחו בקושי.
מג'יק.
כן.
אורלנדו.
כן. נגד קבוצות, קבוצות מה שנקרא מרכז טבלה במזרח, לניצחון קשה בבית, אבל כשהוא מגיע לדרגות שלו, צריך לשחק מול יוקיץ' ויאניס, הוא פשוט לא, הוא לא יכול, הוא לא יכול, אין לו את זה, אין לו את זה מנטלית, אני חושבת, אין לו את זה בראש, אין לו את זה ברמת המחויבות וההתלהבות, והלייקרס בנו על זה כשהם אמרו, אוקיי, לברון ישחק רק 30 דקות, אבל אם לברון לא משחק יותר, אני לא יודעת עד כמה הם יכולים, הם פשוט לא יהיו במקומות שאני חשבתי שהם יכולים להיות. כי הם בנו קבוצה, בנו אחלה קבוצה לדעתי בקיץ. אבל אני חושבת שאנטוני דייביס פשוט לא יכול להיות מה שהם מקווים שהוא יהיה.
אז אני לא חושב שהבעיה היא אנטוני דייביס, כי אני לא חושב שאנטוני דייביס אמור לקחת את התפקיד של לברון. אני חושב שמי שאמור להוביל את הקבוצה בדקות של לברון נח, ומי שבנו עליו, מי שאני היללתי, והיללתי מאוד את החוזה שלו, שהלייקרס נתנו לו, זה אוסטין ריבס, שהתקפית נראה נורא מפתיחת העונה, והגנתית, הוא... עוד מהימים בנבחרת הוא נראה נורא.
כן.
אז...
יכול להיות שריבס הוא מצטרף לעוד שחקנים שהיו בנבחרת, והתחילו לא טוב את העונה הזאת. אז יכול להיות שזה חלק מהעניין, יכול להיות שהוא סוחף את הצטייפות מהקיץ. זה אחד, ויכול להיות...
הוא בין 22, 23, הוא לא אמור להיות שם.
כן, לא משנה, אבל זה יכול להיות גם עייפות מנטלית, זאת אומרת, גם SGA באוקלאומה לא כזה טוב.
SGA לא טוב?
והוא כוחה. היה לו משחק אחד של...
היה לו משחק נפילה אחד, אבל שלושה משחקים...
כן, אז אני אומרת שיש כאן איזשהו, אני חושבת שאנשים סוחבים טיפה... סוחבים אולי טיפה עייפות מנטלית מהקיץ. אני באופן כללי לא הייתי על הרכבת של ריבס, ואני חושבת, תמיד חשבתי שזה אובר-הייפ, הוא אחלה, אבל הוא לא... בוא לא נקסים, הוא לא לארי ברד חדש.
אבל את לא צריכה לארי ברד, כי אנטוני, תראי, אנטוני דייביס צריך שותף לפיק אנד רול, הוא לא יכול להיות מוביל לכדור בפיק
אנד רול. אז אני, תשמע, אני חושבת שהוא, אני חושבת שריבס... הוא יחזור לעצמו באיזשהו שלב, הוא יחזור לעצמו באיזשהו שלב, אתה יודע, אתה מתחיל את העונה לא טוב, אבל מתי שהוא יצא מזה, אני מניחה.
אני מקווה.
אני מקווה בשביל הלייקרס. יש
קבוצות הפנטזי שלי.
כן, אני מקווה בשביל הלייקרס, אני מקווה בשביל לברון, כי אחרת אם הוא יצטרך לחזור לשחק את ה-38-40 דקות כל משחק, הם יגיעו לפלייאוף באותה צורה, הוא לא יעמוד על הרגליים, וזהו.
טוב, אני לא חושב שהוא ישחק, אני חושב שהם יהיו מוכנים שלהם בהפסדים.
עד גבול מסוים.
תשמעי, אני חושב...
עד גבול מסוים, אבל אם הם צריכים אותו 40 דקות כדי לנצח את המג'יק בבית, אז, ואנחנו מדברים פה באמת על טייקים של השבוע הראשון, כן? אבל אם הם צריכים אותו 40 דקות כדי לנצח את המג'יק בבית, זה מראה על איזושהי בעיה.
אני חושב שהלייקרס צריכים לקחת בחשבון קודם כל מה זה 30 דקות האלה, איך הם נראות, זאת אומרת איך הם מחלקים אותו במשחק, כי לא יכול להיות שהוא מגיע לרבע הרביעי עם 28 דקות, שהוא שיחק כבר 28 דקות, כאילו, אז מה בדיוק אתם, הוא אמור לשחק ברבע הרביעי, מה השארתם? ושם גם, זאת אומרת, החלוקת דקות כרגע לא טובה, ואני כן חושב שהם צריכים לתת לצעירים לפשל, כדי שהם ילמדו ויתקדמו. והם ישלמו על זה בהפסדים, אבל זה בסדר. זאת אומרת, הם צריכים לזכור שהמטרה היא להגיע לפלייאוף. המטרה היא לא לנצח את העונה הרגילה.
זה נכון. הם באמת צריכים לתת... אני חושב שרוי צריך לשחק הרבה יותר, צריך לקבל תפקיד יותר מרכזי, התקפי, ואין קבוצה טובה.
כשהם החתימו אותו, אני לא חושב שהם חשבו שרוד יגיע.
הם קבוצה ממש טובה בעיניי, אני פשוט חושבת שהם, אולי אני טועה, אבל אני חושבת שהם בונים טיפה יותר מדי על אנטוני דייביס. הוא לא בליגה של יוקיץ' או יאניס, הוא פשוט לא שם.
אוקיי, אגב, מבחינה סטטיסטית הוא מוביל את הפנטזי, אבל
כן, בסדר.
זה סיפור אחר.
אבל זה מספרים, גם הרדן עושה מספרים.
טוב, אני חושב שאוזר תומפסון הולך להיות סוס שחור במרוץ לרוקי העונה.
כן. לא מופרך.
תשמעי, הוא... אני שמעתי איפשהו קצת ניתוח על, על, על הכניסה שלו לליגה לעומת אח שלו, אמן תומפסון. ואני חושב שלא הרבה יותר קל, כי אני חושב שזה כמו מרקוס ומרקיף. כי מרקוס היה לו מאוד מאוד קשה להיכנס לליגה, ומרקיף דווקא נראה הרבה יותר טוב בשנים הראשונות שלו שם, בשנים הראשונות שלו בפיניקס. הרבה יותר שחקן שמתאים לליגה. אני חושב שבסופו של דבר, ברגע שאתה גדלת כסוג של רול פלייר, יותר קל לך לבוא ולעשות את הדברים שאתה עשית קודם, שזה לקחת ריבאונדים, להיאבק על הריבאונד, אתלטיות, לרוץ, לשמור, ואתה לא צריך את הכדור ביד. מאשר אמן תומפסון, שאין לו כל כך לא את הכדור ולא את הבמה ולא את הדקות.
אני חושב שבאופן כללי, אם מסיקים מסקנות נמהרות מהמשחקים הראשונים, יש 3-4 שחקנים שהלכו גבוה בדרפט הזה, וכבר נראים כמו הצלחות. אני חושב שזה יתברר כדרפט מוצלח. גם מתחת לוויימבי.
אז אם הזכרת את זה, הייתה לנו באמת שאלה של מי... איזה רוקיז מלבד וויימבי תפסו את העין?
ברח לי שמו של מי שהלך לשרלוט.
ברנדון מילר.
ברנדון מילר, שכשהוא נבחר, אמרתי לעצמי, נו, מייקל ג'ורדן עוזב את שרלוט בעוד החלטה גרועה מאוד. אבל הוא מפתיע אותי, אני חושב
חכי, יש תביעה אזרחית, אני לא כל כך הבנתי אם יש תביעה פלילית או אין תביעה פלילית, אבל...
לא בשני, לא...
תשמעי, אני חושב שכבר בדראפט, את יודעת מה? אני לא יודע, כי אני חושב שכן דיברו על זה שהוא קצת יותר מוכן לליגה מסקוט, מה גם שסקוט כרגע נמצא במקום לא טוב.
כן.
קצת קשה לשחק כדורסל שאתה בקבוצה רעה, ומילר הוא סקורר, זה מה שהוא עושה, זה מה שהוא יודע לעשות, הוא לא יודע לעשות הרבה יותר מזה.
קודם כל זה מה שהם צריכים, אני חושבת, אבל אני פשוט זוכר אותו מהקולג' ולא התלהבתי ממנו, ולעצמי, לא, למה הוא לקח אותו כל כך גבוה, כזה אונר גרוע, מייקל ג'ורדן הזה, אבל הוא קצת מפתיע אותי.
טוב, ומין הסתם ויקטור וצ'אט, שהם נראים מצוין.
כן, צ'אט שבשבילו זה עונת רוקי, ווומבי שלדעתי... דעתי הוא יהיה יותר טוב ממה שחושבים. כאילו, יותר טוב מההייפ. הוא פשוט צריך עוד הרבה זמן. מה זה הרבה? הרבה בתוך העונה הזו. אני חושב שכבר בחצי השני של העונה אנחנו נראים ממנו
כדורסל
משמעותי. אנחנו כל כך שוכחים שהוא בן 19, וזה בשבילו לא רק ליגה חדשה, אלא עולם חדש וחיים חדשים. ובגלל זה... כשהספרס בחרו בו, אמרנו שהוא זכה בדראפט לא פחות מזה שהם זכו בו. כי הוא יכול להיות במקום שבו הוא יגדל.
תשמע, אחד הדברים שעולים כרגע בדיונים של אוהדי הספרס, זה שמה שמאוד מאוד מקשה עליו, זה העובדה שפופוביץ' החליט שג'רמי סושן הולך להיות הרכז. וכשטרי ג'ונס משחק, אז גם התפוקה של ומבניאמה הרבה יותר
זה נכון, זה נכון. אבל עוד פעם, זה הכל דיונים כזה של מתאימים למישהו, אתה יודע, בשנתו השנייה, השלישית. הוא בשלב הזה, יש דברים שהוא פשוט צריך ללמוד, כאילו, יסודות, הוא צריך להתחזק, הוא צריך לשפר כל מיני דברים, צריך לחתוך טעויות, צריך ללמוד למסור, הוא צריך ללמוד לנצל את תשומת הלב שהוא מקבל. יש כל כך הרבה דברים שהוא צריך ללמוד לפני שנכנסים לאימי יותר קל לו לשחק. זה עוד רחוק.
לא, תשמעי, אני חושב שברגע שיש מנהל משחק כמו טרי ג'ונס, אז הוא עושה את החיים לשחקנים בגודל הזה קצת יותר...
וברגעים האלה אנחנו באמת רואים למה הוא מסוגל. זה מטורף, זה פשוט מטורף סט הכישורים של הבחור שכזה.
טוב, אני חושב שקייסון וואלס נראה טוב בדקות מוגבלות. מן הסתם, כשאתה משחק מאחורי שגילג'ס אלכסנדר, אז אתה לא תראה הרבה יותר מדי דקות, אבל סך הכל הוא קולע באחוזים מאוד מאוד גבוהים, את המעט מאוד זריקות שהוא לוקח, הוא משחק באנרגיה מאוד גבוהה, והוא עושה המון על המגרש.
לא ראיתי אותו כמעט, אז אין לי כל כך
ראיתי אותו מול דנבר בראשון.
אני מתכוון לסמוך עליך.
טוב, והיה משחק, לדרק לייבלי היה משחק שהוא נראה כמו הפרטנר האידיאלי של לוקה.
כן, נכון, אבל זהו, זה נדמה לי שזה היה המשחק הראשון, נכון? זה היה משחק נגד סן אנטוניו? כן, כן, כן. אבל אז באו משחקים של אחרי זה, אתה יודע, לשחק לצד לוקה, כשאתה גבוה, מהיר ואתלטי, אז הוא ימצא אותך, זה קצת כמו לשחק...
הוא לא צריך לעשות שום דבר, הוא צריך
לדעת את הכדור שהוא עושה,
הוא צריך לדעת להטביע.
בדיוק, זה קצת כמו לשחק ליד יוקיץ', אז כל ההשוואות לוומבי שהיו אחרי המשחק הראשון, היו כל כך מגוחכות.
לא היו השוואות, אני לא, גם מישהו כתב על זה בטוויטר, אני לא חושב שהיו השוואות, היה, תשמעי, הייתה התלהבות, וכן, זאת אומרת, וומבי יודע לעשות הרבה דברים הרבה יותר טוב מדרק לייבלי, אבל לייבלי יודע לעשות מה שהוא אמור לעשות, שזה לתפוס את הכדור ולהטביע אותו, ולקחת ריבאונד, זה מה שהוא צריך לדעת.
יש פה הבדל ברמת, פשוט הבדל ברמת הציפיות, ולכן לא צריך להשוות בכלל.
צודקת, מסכים. בסדר, שכחנו מישהו?
לא.
טוב, תורך.
תורי, ג'רו הולידיי ודרק ווייט, זה קו אחורי שלא ראיתי הרבה 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 שנים בליגה. שתי מפלצות הגנה כאלה שגם יכולות לקלוט, ממש אני רואה אותם ואני רואה, וזה באמת כבר רוב האנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה הם צעירים מדי, אבל אני רואה אותם ואני רואה את איזיה תומאס וג'ו דומאס, פשוט צמד דוברמנים משני צדי המגרש, ואני חושבת שזה משהו, אני לא יודעת אם כשהסלטיקס עשו את הטרייד הזה והביאו את ג'רו, אני לא יודעת אם הם באמת הבינו מה יש להם ביד עם שני אלה, עם שני החברה האלה, אבל כשהם על המגרש ביחד, קודם כל אתה לא יכול לקלוע עליהם, קשה מאוד לשמור עליהם, אי אפשר סתם לתת להם מטר, הם שם שחקני התקפה מצוינים, זה אקס פקטור, אני חושבת, בסלטיקס, שאולי לא חשבו עליו לפני תחילת העונה, זה פשוט תענוג לראות אותם.
את מרשה לי להקשות עלייך?
בטח.
אז השאלה היא, כי את אומרת את זה, היה להם את שחקן ההגנה שלפני שנתיים, באותו תפקיד, באותה עמדה. זאת אומרת, נכון, מה ההגדל? כן.
זה, אוקיי, קודם כל ג'רו הולידיי פשוט יותר טוב, הרבה יותר טוב עם מרקוס מורט, גם בהגנה, פשוט יותר טוב. ווייט, איזה עונה זו בשבילו בסלטיקס?
שלישית.
שלישית. אני חושב שבשנה שעברה הוא עושה קפיצה אמיתית, הוא פשוט השתפר כל הזמן, מה שהוא נתן להם בעונה הראשונה שלו, זה לא דומה בכלל ליכולות שלו היום, יש לו עכשיו המון המון ביטחון, היה איזה משחק אחד, שהצמידו לו את המיקרופון, אתה יודע, רשתות הטלוויזיה פה מצמידות מיקרופון, היה משחק אחד שהצמידו את זה לווייט, ואתה שומע, אתה רואה אותו מתנהג כמו, הוא המנהיג, הוא זה שצועק על אנשים, הוא זה שאומר לאנשים מה לעשות, לא טייטום, לא בראון, הוא. זאת אומרת, אתה רואה מישהו שתפס ביטחון, ותפס איזה מעמד בקבוצה הזו, ופשוט, הוא והולידיי זה בקורד הרבה הרבה יותר טוב, ממה שהיה לסלטיקס כשסמארט היה. זו דעתי כרגע. אני מאוד מתרשמת מהם, זה פשוט תענוג לראות.
טוב, אני רק לא בטוח שאוהדי בוסטון ישמחו עם ההשוואה שלך לפיסטונס, אבל בסדר.
למה? זאת אומרת, זו השוואה מלאת מחמאות.
אלה לא ספק, אבל...
אם יש לך קו אחורי שמזכיר את איזיה תומאס וג'ו דומאס, אתה בדרך הנכונה.
טוב שלא השוות אותם ללייקרס, אז...
אוקיי.
יאללה, אחד פרוע. Totally out there. ג'יילן דורן הולך לזכות בפרס ה-MIP.
לא יודע אם זה לגמרי out there. לפחות לא לפי טייקים של
המשחקים הראשונים. זה מוגזם אחרי שבוע.
כל מה שאנחנו אומרים פה קצת מוגזם אחרי שבוע. אז לא, הוא לא טייק.
אני חושב שהלילה...
הוא מעניין.
אני חושב שהלילה היה לו משחק רע, ו... וזה בעיקר בגלל שהוא פשוט לא מתאים משחק מול צ'ט אולמגרן, מבחינה הגנתית.
כן.
אולמגרן מוציא אותו החוצה ודי מנטרל את כל הערך שלו. מישהו בפנטזי מייר למכור לי אותו, ובהוצאה את ג'רו הולידי, ואני הסכמתי, ו... לא מתחרט על זה. אני לא. יודע שזה לא...
לא,
שזה
לא,
מוקדם
לא.
מדי, אבל...
לא, אני חושבת שאם אתה... הרעיון בפנטזי הוא, אתה יודע, להביא דברים מפתיעים שיש רק לך ואין לאחרים. אז...
לא יודע. אני מביא כל שנה דברים מפתיעים שיש רק לי ומפסיד כל שנה.
לך עם הכוכבים, סגיד, לך עם הכוכבים.
אני יודע...
לך עם הרדן.
לא, אני שומע מכולך שאת לא משחקת פנטזי, אז...
לא, אני לא. אני לא.
הרעיון פה הוא ש...
נצחק,
קודם כל, התחלה להתחיל, זה ממכר מאוד.
כן, בגלל זה אני לא, כי זה ממכר.
הרעיון פה הוא שהבחור השני בעצם מוכר, זאת אומרת, לקח שחקן שהערך שלו היה נמוך לפני תחילת העונה, הערך שלו עכשיו מאוד גבוה, והוא מוכר אותו בנושא סל היי. מה שנקרא, מממש את המניה, ומקבל שחקן שנחשב יותר טוב. ואני לא יודע, אני... שנים לא הצלחתי באמת להתחבר לג'רו הולידי. אני חושב שהוא שחקן אדיר, אני מאוד מעריך אותו, אבל הוא לא מלהיב אותי. וג'יילן דורן, כן, ובא לי.
בסדר גמור, אני לא מבינה למה אתה מתנצל. נראית לי אחלה החלטה, מה זאת אומרת?
תשמעי, אני כן, כן, אבל כשאני מסתכל על דטרויט, קודם כל אני חושב שדורן, מה שקראו לו בוואקום, כי בלי קייט קאנינגהאם זה לא קורה. ברגע שיש לו רכז שמפעיל אותו, כי הוא לא עושה יותר, זאת אומרת, כמו דרק לייבלי, הוא לא יודע לעשות יותר מדי בהתקפה, אבל שיש לו רכז כמו קייט קאנינגהאם שיודע להפעיל אותו, והוא מביא את האנרגיות בהגנה, אז זה נראה אחרת. עכשיו, הדבר השני שהוא תלוי בו זה מונטי וויליאמס. בשלושת המשחקים הראשונים, מונטי וויליאמס נתן לו את הדקות, וויזמן לא היה קשיר, בגלי קיבל מעט מאוד דקות, הלילה הוא כבר היה חצי חצי עם בגלי, ווויזמן אמור לחזור, אז כאילו יש הנחה שהדקות שלו ירדו, ואז כבר התפוקה לא תהיה אותו דבר.
הבנתי אותך.
אני מאוד מקווה, אני חושב שבשביל דטרויט, אני מאוד מאוד מקווה שמונטי וויליאמס מבין ש... זאת אומרת, הפיסטונס בנו איזשהו קו סנטרים, שהם מחלקים את הדקות ושלושתם יוצאים מהרה. עכשיו, אני חושב שבגלי הוא פח השפעה, ואני חושב שסליחה על המילים הקשות. אני חושב שווייזמן הוא פח השפעה. אני חושב שדטרויט צריכים לשים את הצ'יפים על דון, לתת לו את הדקות, לתת לו להתפתח ולהסתכל איתו קדימה.
יכול להיות שזה מה שיקרה. אני חושב שדטרויט במהלכים להפתיע השנה. יש שם משהו.
יש שם אנרגיות, יש שם את, אני חושב שזר תומפסון הוא מסוג השחקנים שמשפיעים לא ברמה המנהיגותית, בדוגמה האישית שהוא בא, שהוא פול אנרג'י כל הזמן, שכשהוא על המגרש הוא נותן הכל, ואת לא יכולה להישאר אדישה. אני חושב שדון ברגע שלו את הדקות הזה יש לו גם את התפוקה. קצת הפתיע אותי לראות את ג'יידן אייבי עולה מהספסל, בטח בשביל קיליאן אייז, אבל זה קצת פוגע בריווח של הפיסטון, זה מן הסתם, אין להם אף קלעי בחמישייה. קלעי הכי טוב שלהם זה איזה הסטוארט. לא, אני מקווה שבוגדנוביץ' יחזור, אני חושב שהוא יכול מאוד לעזור להם, ואני לא הייתי מחזיר אותו על חשבון תומפסון, אני מחזיר אותו מן הסתם על חשבון קיליאן אייז. ואז מייצר איזשהו ריווח, ואז טרויט באמת יכולה לעשות משהו.
כן, אני שקנינגהאם הוא יותר טוב מאחרת שהוא יהיה. ממש יותר טוב מאחרת שהוא יהיה.
אבל תשמעי, מונטי וויליאמס, לא יודע, לא הסתדר עם הסנטר הקודם שלו. ובינתיים בפורטלנד זה נראה שהוא צדק. ולא דיאנדרי אייטון. זאת אומרת שדיאנדרי אייטון היה הבעיה ולא הוא.
זה היה, לא חושב שמישהו היה ספק.
אני מקווה שהוא לא יסתכסך עם הבחורות שכזה.
זה פרויקט ארוך שנים, אני חושב, דטרויט, אז...
נכון, אבל צריך איפשהו להתחיל, צריך איפשהו להתחיל את ההתרוממות,
זה יותר מדי זמן למטה. מתחילים את זה עכשיו, אני חושבת. תהיה להם עונה טובה, אני חושבת. הם לא קבוצת פלייאוף, אבל הם יעשו קפיצה.
טוב, תשמעי, מהמקום האחרון בליגה זה, מה שנקרא, אין יותר לאן לרדת.
אין לאן לרדת.
וברגע שוושינגטון, אז מן הסתם את כבר לא תצליחי לסיים אחרונה.
לא, לא, אבל אני לא מדברת על לא לסיים אחרונה, אני מדברת, אתה יודע, קצת מתחת לפליין. יכולים להיות שם.
כן. טוב, טייק אחרון שלך?
טייק אחרון שלי הוא שפיניקס היא הקבוצה של בוקר, לא של דורנט.
אמרתי את זה כבר אחרי המשחק הראשון.
ובוקר, קצת כמו לוקה, הוא גם בבוקר ואמר, השנה נלחם על ה-MVP. אבל היא כן, היא הקבוצה של... היא לגמרי הקבוצה של בוקר, ואני אומרת את זה כמישהי שלא כל כך לא משתגעת עליו, אני לא אוהבת אותו במיוחד. אבל... קודם כל הוא נורא underrated כעושה משחק, כפוינטר, כמישהו שמנהל את העניינים, אני לא חושב לקבל מספיק כבוד, הוא טוב מאוד. אני כבר לא מדברת על היכולות שלו לקלוע כמו מטורף. זו הקבוצה שלו. השאלה הגדולה היא האם קווין דורנט נמצא במקום בגילו ובמבנה האישיות שלו, לקחת את הרבע צעד הזה אחורה. ולתת לבוקר את הקבוצה ביד, ואנחנו גם לא יודעים מה יקרה כשביל יחזור, כי הוא צריך לזרוק, הוא צריך את הכדור אצלו. אז אין לנו שום דרך לדעת איך הניסוי הזה של פיניקס התפתח בכלל. מה שאני כן יודע זה שכדי שהם יהיו קונטנדרים, אז הוא צריך להיות הקבוצה של בוקר ולא של השניים האחרים.
אני מסכים איתך שזאת הקבוצה של בוקר. אני, אגב, אני אמרתי עליו ל-MVP מהסיבה היחידה שאני חושב שמישהו צריך קצת פנים חדשות, והאמריקאים צריכים קצת משהו משלהם. מרגיש לי שהאמריקאים רוצים להחזיר את הכבוד לעצמם. והוא נתן משחק ראשון של MVP, באמת, מול גולדן סטייט, הוא סיים אותו עם 3 אסיסטים נהדרים.
זה באמת משחק שקצת שינה את...
אני אבל מוטרד.
אוקיי, הוא מסוגל לשחק ככה, אז...
אני מוטרד מזה שפיניקס פותחים ככה טעונה עם השבטות של בוקר, עם השבטות של ביל, עם פציעות קטנות פה, עם פציעות קטנות שם.
כן, זה מוקדם
מדי. כן, אז א' זה מוקדם מדי, העונה עוד לא התחילה, זאת אומרת, אתם לא יכולים להשאים פה את העומס. זה לא העומס שהוא הבעייתי פה. ואז הם צריכים להתחיל להיכנס לעניינים תוך כדי עונה. לא, זה מאוד מטריד אותי מהצד של פיניקס. עכשיו, לגבי דורנט, לא יודע, הוא חווה כבר את סטף קרי, אז כאילו, הוא בא לקבוצה של מישהו אחר. עכשיו, הוא עוד פעם בא לקבוצה של מישהו אחר, הוא צריך לקבל את זה, הוא צריך לדעת, לפחות ללמוד קצת משהו מהפעם הקודמת.
כן, כן. שוב, זה עכשיו אנחנו נכנסים לשאלות על האם דורנט במבנה אישיות שלו מסוגל לזה. אז אני לא יודעת, אני באופן כללי, אני לא חושב שאני לא רואה את פיניקס כקונטנדרית, אני לא רואה אותם... לא רואה אתם מגיעים לגמר המערב, אני חושבת, אבל כדי שזה יקרה, השלישייה הזו תצטרך להסתדר באיזושהי היררכיה, שבראשה בוקר ולא דורנט.
אני חושב שראו את זה כבר במשחק הראשון, אני חושב שבדקות המכריעות הכדור היה אצל בוקר, הוא זה שעשה את ההחלטות, ולא קווין דורנט. קווין דורנט היה הבית. זה שמושך את ההגנה, אבל בוקר זה שלקח את ההחלטות. ואני חושב שדורנט היה בסדר עם זה. ככה זה נראה לי פחות כצופה.
השאלה היא איך זה ייראה כשגם יהיה ביל בתוך המיקס הזה.
אני חושב שביל יבין שהוא...
אני מקווה בשביל...
מספר 3.
כן.
טוב, התחלתי מטייק מאוד מאוד אובייס. אני אחסם את טייק מאוד מאוד אובייס. דנבר ממש ממש טובים בכדורסל.
ממש ממש טובים בכדורסל. הם לא רק ממש טובים, הם גם... זה פשוט תענוג, כי זה מכונה משומנת, שאתה רואה של אנשים שנמצאים בפיק שלהם כגוף אחד. זאת אומרת, הכימיה וההרמוניה ההבנה העיוורת שלהם אחד את השני, והם היו, הם לא, הם איבדו את בראון, וזה אמור היה לפגוע בהם טיפונת, אבל איפה? כלום. זה כאילו הם לא, זה כאילו הפלייאוף לא נגמר בכלל.
אני מתחיל לפתח להם אנטיגוניזם,
למה? כי הם טובים?
כי הם טובים מדי. תשמעי, גם לגולדן סטייט פיתחתי אנטי באיזה שלב, אני אוהד של הקבוצה, כי קשה לי עם, 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 עם הגוליאט, אני תמיד צריך את האנדרדוג.
כן, אבל דנבר זה לא גוליאט. דנבר אף פעם אפשר להתייחס אליהם כאל גוליאט.
תראי,
תמיד, זה תמיד מרגיש כאילו הם אנדרדוג.
הם צריכים עוד, עוד, עוד לעשות איזושהי דרך בשביל להגיע לגוליאט, אבל איפשהו שבמשחק ביום ראשון, יום ראשון היה משחק מוקדם שלהם נגד קלאומה סיטי, אז, אז צפינו, צפיתי בו. משהו הרגיש לי מאוד דורסני. זה מעורר את השמאלני שבי.
זה לא אשמתם, אני חושבת.
אני לא חושב שזה אשמתם, אבל א', אני חושב שזה כבוד. אני חושב שזה אומר כמה, זה מראה כמה אתה טוב.
כן.
שתחושות הבטן שלי מתחילות להיות נגדך, זה מראה כמה אתה טוב. כי בחיי סניתי, את מי סניתי? זאת אומרת, סניתי את שיקגו של ג'ורדן, סניתי את הלייקרס של קובי ושקיל. ובאיזשהו מקום קצת היה לי קשה לסנוע, אז אני אגיד לא אהבתי את גולדן סטייט של קרי ודורנט. זאת אומרת, אני הרבה יותר אוהב את גולדן סטייט של האליפות הראשונה וגולדן סטייט של האליפות הרביעית.
אני ממש לא אהבתי את גולדן סטייט של קרי ודורנט. אם יש קבוצה שהיה לי ממש אנטי אליה, זה גולדן סטייט של קרי ודורנט.
אה, ומיאמי.
אני אוהב את אהבתי עצומה לסטף קרי, וגם לא אהבתי את הלייקרס של שקיל וקובי. ולא אהבתי, את מי עוד לא אהבתי? לא, מאוד אהבתי את שיקגו של ג'ורדן, אבל זה, אתה יודע, גדלתי על זה. אבל דנבר, קודם כל יש להם באמת עוד דרך, הם צריכים לפחות עוד טבעת אחת, לפני שנתחיל בכלל לדבר עליהם כעל איזה שושלת ואימפריה, וזה הם לקחו אליפות אחת. אז זה דבר אחד. דבר שני, קבוצה שהיא נבנתה ככה, ומשחקת כדורסל כזה, קשה להיות אנטי נגדה, כי אין בה, היא לא מריחה מאימפריאליזם. אתה יודע, גולדן סטייט שהם הביאו את דורנט, זה היה, לא, 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 ממש לא. כל הסופר טימס האלה, אנטי נוראי, ברוקלין, זה לא יאומן כמה תאהבתי אותם, בכל הניסיונות שלהם, זה היה פשוט נורא. אבל דנבר, נבנתה באופן בריא מלמטה, וחוץ מיוקיץ', זאת אומרת, חוץ מיוקיץ, קשה להגיד חוץ מיוקיץ, כי הוא חד קרן, אבל באמת, זאת אומרת, אהרון גורדון, יש הרבה כאלה, אתה יודע, רוב הקבוצה הזו, שחקנים בסדר, אבל הם בנו משהו מיוחד, וזה פשוט, זה ממש מרגש לראות מכונה שעובדת באופן כזה, הדרך עוד מאוד ארוכה, אתה יודע, זה באמת טייקים של שבוע ראשון, עוד יהיו להם נפילות, ויהיו להם משברים, ואני לא חושב שהם מטיילים לאליפות.
אני לא זוכר מזה היה שאמר שהאליפות השנייה ברצף היא פי 10 יותר קשה מהראשונה.
זה כמו, אתה יודע, זה כמו הספר השני, האלבום השני, כל דבר שאחרי הצלחה קדומה מאוד גדולה, אתה מוציא אלבום, האלבום הראשון שלך וכולם קונים אותו, ואז האלבום השני שלך הוא כבר לחץ.
כן.
מה שהיתרון של דנבר אבל, לפני סיום, הוא שלמרות הכל, הם לא מקבלים, אין תחושה שפוחדים מהם. אין להם איזו תחושה ש... אני חושבת שהם ממשיכים להרגיש שהם לא מקבלים מספיק כבוד. וזה בעצם היתרון שלהם. הם לא נכנסים לשעננות.
זה היה מונת 2015-16 של הווריורס. אז זה היה הדלק שלהם בשביל ה-73.
כן. אני חושב שהם גם דנבר מרגישים שהם לא מקבלים מספיק כבוד, למרות שהם זכו באליפות כזו מרשימה. וזה מתדלק אותם.
טוב, כמה שאלות שעדיין לא ענינו עליהם, אז בקטנה. כמה בחירות דראפט שיקגו בולז יקבלו בתהליך של בנייה מחדש, ומה הערך הטרייד של דמר דה רוזן? יש לו בכלל ערך טרייד? זאת אומרת, יש קבוצה שהוא okay, החלק שוב. החסר?
יש קבוצה ש... הוא היה יושב על הקליפרס הרבה יותר טוב מהרדן. אני חושב שהוא יכול להיות חלק חסר בהמון קבוצות. שים אותו במילווקי היום על המשבצת של מידלטון, הוא כמעט, הוא יכול להשלים, הוא יכול להיות הגרוש החסר לדולר לכמעט כל קונטנדרית. אני מאוד אוהב את
דרוזן. אבל מילווקי אין בחירות דראפט, אז...
לא, אני אומר, אני מאוד אוהב את דרוזן, אבל סך הכל אין להם לשיקגו ככה, אין להם איזה נכסים. זק לוין הם נתנו לו חוזה שפשוט לא מגיע לו, ועכשיו זה בעיה להיפטר ממנו. אין להם כל כך הרבה. שיקגו זה הקבוצה שלי, וכל שנה תפרקו כבר הכל ותתחילו מחדש, כי זה מחמיר, אי אפשר לראות את זה.
אני חושב שבדיין הטעות שלהם הייתה זה שהם נתנו על ווצ'וויץ'. זאת אומרת, הם נתנו ערך עתידי על, על ווצ'וויץ' שהיה כבר בן 30, והיה לך ברור שזה משהו
בדיעבד, מאוד מאוד קצת. בדיעבד כן, בדיעבד כן, אבל אני...
אני לא... אמרתי את זה גם בזמן הטרייד.
טוב, לא תשמע, אתה גאון שהקדים את זמנו, סגי, אנחנו הסכמנו על זה.
אני... תשמעי, יש לי כל כך הרבה טייקים רעים שאני צריך מפעם לפעם להזכיר את הטובים שלי, אז... אני חושב שבסופו של דבר הבעיה היא, היא, היא כאילו פגישת שחקנים אחרי משחק אחד, לא ברור מה קורה שם, הניהול שם, קרנישובס היה אמור לבוא ולנקות תורבות, בילי דונובן היה אמור לשנות את הזה, וזה נראה ששום דבר לא
השתנה. זה כאילו התחיל טוב בעונה הראשונה של קרנישובס, הייתה איזו תחושה של זה,
הוא לקח גם GM העונה, אם אני לא טועה.
אבל אז הוא פשוט, אבל אז הוא פשוט לא עשה שום דבר אחר כך, הוא לא עשה שום דבר אחרי זה. ודונובן לא מספיק טוב, אני חושבת, ויש לו בעיה, אני חושבת שהוא לא מתאים ל...
לא מתאים. ולונזו בול, אגב, זה מכה.
ולונזו זה המכה הכי גדולה. באמת, אנחנו לפעמים שוכחים את זה, שעד שהוא נפצע, הם היו אחלה קבוצה, הם היו מלי ראשונים במזרח. זאת אומרת, הם היו אחלה קבוצה. לונזו זה באמת חתיכת מכה, זה הרס להם הכל.
טוב, מה מידת החשיבות של ג'ארד ונדרבילט ללייקרס?
ג'ארד, מה מידת החשיבות של... אין לי תשובה לזה כל כך. אין לי תשובה. לא יודעת, הוא שחקן נחמד. אני לא חושב שהוא משנה משהו.
רוטציה, שחקן רוטציה.
אני לא חושב שהוא משנה משהו לכאן או לכאן.
טוב, שאלה אחרונה, ברנדון מילר יכול להפוך לקלעי טהור? אני חושב שהוא סקורר, זאת אומרת, והוא...
הוא סקורר, השאלה מה זה קלעי טהור, הוא לא יהיה רג'י מילר.
כן, אתה לא יכול להפוך לקלעי טהור, אחרת אתה לא טהור.
בדיוק, או שאתה זורק מתשעה מטר אוטומטית והכדור נכנס, זה מדהים כי היה שבוע, נדמה לי שבמשחק אתמול היה את הסל הזה של סטף קרי שהוא רץ לפינה, והוא נכנס לתוך התחום של קו השלוש, ואז זרק שם את זיון, ואז הלך החוצה שוב.
כן, כן, הלילה.
המודעות שלו לגבי המיקום שקו השלוש, זאת אומרת, הוא פשוט יודע, אלה דברים שהם כל כך, זה אינסטינקט טבעי, או שיש לך את זה, או שאין לך את זה, או שעבדת על זה כל הקריירה, או שלא עבדת על זה כל הקריירה. השאלה, מה זה קלעי טהור? דמר דרוזן, הוא לא קלעי. דמר דרוזן, הוא לא קלעי טהור, אבל הוא יכול לעשות מלא נקודות.
גם קרמלו אנטוני היה מודע לקו השלוש. הוא תמיד היה קולע מטר בפנים.
נכון, כן.
זה היה הנקודות שלו.
נכון.
טוב,
קלעי טהור שיעשה נקודות, אני חושב שזה לא משנה איך אתה עושה את הנקודות, צריך לעשות אותם
בטח בשארלוט. ציפי, תודה שהצטרפת אליי, ואני מקווה שה-NBA ימשיך בקצב הזה. יש לי תחושה שכאילו השבוע הראשון כל כך מלהיב וכל כך אנרגטי, ואז יש איזושהי נפילה.
זה תמיד ככה.
כי אתה מבין שיש עוד חצי שנה של הדבר הזה עד שנגיע למשהו זה, אבל לא יודע, אולי ה-in-season tournament...
כן, מעניין אם המשחקים ששייכים ל-in-season יעשו... המשטחים נראים מגניבים, המשטחים המיוחדים שיצרו לדבר הזה, אז אולי זה יגרום לאיזה אווירת, לא יודעת, חצי פלי-אוף כזאת, אולי יודעת, אבל זה ארוך, השנה ארוכה מאוד 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 מאוד.
טוב. איפה יכולים למצוא אותך? לעקוב אחרייך? אם את מעוניינת כמובן.
פייסבוק, טוויטר, זה לא כזה.
ומוסף שבעה ימים, כמובן.
שבעה ימים, שבעה לילות, מדור הספורט, כל מקום שיש בו ידיעות אחרונות.
טוב, תודה רבה.
תודה סגי, תשמרו על עצמכם.
כן, הכי חשוב.
הכי חשוב.
תודה ציפי, ביי.
תודה, ביי.